טוב, בפעם הקודמת דיברתי על ההשלכות של התפיסה הליברטנית בבית המשפט. עשיתי להראות שמה שקודם כל ההשלכות לא כל כך טריוויאליות, אבל הן קיימות והן מופיעות דווקא בכיוונים ההפוכים למה שהיינו מצפים. זאת אומרת, אמרתי שאנשים חושבים שאם אתה דטרמיניסט, אז אין הצדקה לשפוט אנשים, להעניש אנשים, כי הם היו כפויים לעשות את מה שהם עשו. אבל הסברתי שמה שלדטרמיניסטים ישנן הצדקות. למה בכל זאת אנחנו שופטים, מענישים אנשים על מעשיהם, כדי לתקן אותם באיזשהו מובן מכני. כן, העונש או האיום בעונש בעצמו בעצם גורם לך הרתעה, כדי שלא תגיע לחטוא, וכל זה נעשה דטרמיניסטית, לא כדי שתשקול מחדש בדעתך, אלא זה בעצמו יוצר איזשהו מחסום שיפריע לך לחטוא בעתיד. הנפקמינה היא דווקא לכיוון ההפוך, לא איך אפשר לשפוט פושעים ולהעניש אותם, אלא למה אנחנו פותרים פושעים כאשר הם לא אשמים. בעיניי זאת ההשלכה היותר משמעותית של הוויכוח, כי כאשר אדם פועל תחת דחף שאינו בר כיבוש, אז בדרך כלל מקובל בעולם המשפטי לפתור אותו מאחריות פלילית. אפשר להכניס אותו להסתכלות, לטיפול, להגנה על החברה כדי שהוא לא יזיק, אבל לא מגיע לו עונש, סנקציה לא מגיעה לו, כי הוא לא היה אחראי למעשיו, הוא לא אשם. ועל זה אמרתי שדווקא כאן אני חושב שהדטרמיניסט נופל. בגלל ש הפטור הזה לא מוצדק בעולם הדטרמיניסטי, כי אם אתה רוצה, אם מטרת העונש היא לא סנקציה שמגיעה למישהו שהוא רשע, so called, כי אין רשעים, יש אנשים שיש להם מוח כזה ואנשים שיש להם מוח אחר, אלא הצדקה לעונש זה כדי לתקן את המוח כדי שלאבא לא יחטא, אז מה זה משנה אם זה היה תחת דחף לאו בר כיבוש, אתה צריך לתקן לו את המוח כדי שהדחפים האלה לא יופיעו בעתיד. ולכן אין משמעות לשיח הזה של אשמה ופטור מאשמה ואונס וכל מיני דברים מן הסוג הזה. כל זה לא רלוונטי בכלל. אונס, אני לא מקבל לאונס חיצוני. אונס חיצוני כן יכול להיות פטור. זאת אומרת, אם מישהו איים עליי באקדח ואני כתוצאה מזה עשיתי פשע. כאן גם הדטרמיניסט אני מבין שיכול לפתור אותי. יכול לפתור אותי כי בעצם אין לי בעיה מוחית שצריך לתקן. אני פעלתי תחת איומי אקדח. לכן רק צריך לדאוג לזה שלא יהיו עליי איומי אקדח בעתיד, אבל אין מה לתקן אצלי. אבל אם אני מדבר על אונס פנימי, כמו דחף לאו בר כיבוש, או כן, או משהו, איזה פסיכוזה פתאומית רגעית, אז במצבים כאלה, זה בסך הכל מבנה מוחי שלי, ויש לא פחות הצדקה להעניש, לתקן. אדם כזה, מאשר אדם נורמטיבי שפשע. לכן בעיניי ההשלכה של הוויכוח היא לא בשאלה איך מענישים עבריינים, אלא להפך, איך פותרים אנשים שהם לא עבריינים? זאת אומרת, איך פותרים אנשים שהם לא אשמים? בעיניי זאת ההשלכה היותר משמעותית של הוויכוח. אוקיי, עכשיו אני רוצה לעבור לשלב הסיכומים של כל המהלך הזה שאנחנו כבר הולכים איתו ככה הרבה חודשים. אז שלב הראשון אני רוצה, אני אעשה שני סיכומים. סיכום ראשון זה להסתכל במבט כללי על הדרך שעברנו ולראות לאיזה מסקנה זה מביא אותנו. אז יש דטרמיניזם, אין דטרמיניזם, איזה מסקנה אנחנו בעצם אמורים לקבל כתוצאה מכל מה שראינו. והסיכום השני יעסוק, לא סיכום, אלא המספח נקרא לזה, השני יעסוק ביחס של זאת אומרת, ביחס בין דטרמיניזם ליהדות. זאת אומרת, האם אדם יכול להיות מחויב ליהדות, אדם דתי נקרא לזה, וביחד עם זה דטרמיניסט. ואחר כך אני אגיע לשאלה של לכמה הערות דתיות על דטרמיניזם בכלל, או הערות גם דתיות, אוקיי. אז זה פחות או יותר מה שעומד לפנינו. אני אתחיל עם ההכרעה או איך מקבלים החלטה כל אחד לעצמו אם אני דטרמיניסט או לא. אני אתחיל קודם כל, אני אשתף איתכם את הקובץ, הבאתי פה סיכום של אחד מחוקרי המוח הידועים, מייקל גזניקה, שהוא מסכם בעצם את התפיסה של הדטרמיניזם הפיזיקליסטי באופן הזה. אגב, הוא מסכם את זה כדי לערער. הוא עוד אחד מאלה שהם כנראה חוקרים מדעיים מאוד מוצלחים, אבל פילוסופים כושלים. אז הסיכום שלו עובד ככה. יש בעצם שש טענות במשנה הדטרמיניסטית פיזיקליסטית. המוח, הנחה ראשונה, המוח מהווה תנאי הכרחי ומספיק למנטלי. זאת אומרת, כל מה שקורה לנו במישור המנטלי, יסודו בתהליכים נוירוניים, במוח. מצבי רוח, נטיות, כישרונות, החלטות, הכל בעצם הוא תוצאה של תהליכים עצביים, אוקיי? במוח. הנחה שנייה, המוח בעצמו הוא עצם פיזיקלי לחלוטין. אין במוח מרכיב ויטלי, כן, מרכיב לא, עזוב ויטלי, ויטלי יכול להיות קשור לביולוגיה, אבל מרכיב רוחני. אלא הכל פיזיקה, כן, המוח הוא פיזיקלי לחלוטין. העולם הפיזיקלי, ההנחה שלוש, העולם הפיזיקלי הוא קבוע. אין שם דרגות חופש, זאת אומרת, בעולם הפיזיקלי המצב הנתון מוגדר בצורה מסוימת, מכאן והלאה אתה יכול לדעת כל מה שיקרה. באופן עקרוני, יכול להיות שאתה לא יודע לחשב את זה, אבל באופן עקרוני אתה יכול לדעת כל מה שיקרה. זאת הנחה שלוש. ארבע, זאת כבר מסקנה. זאת אומרת, שלושת הראשונות זה הנחות. ארבע, זאת כבר מסקנה. המוח עצמו בעצם נקבע באופן דטרמיניסטי. למה? כי המוח הוא עצם פיזיקלי, והעולם הפיזיקלי נקבע באופן דטרמיניסטי. מסקנה, המוח נקבע באופן דטרמיניסטי. חמש, על פי הנחה אחד, שהמוח הוא תנאי הכרחי ומספיק למנטלי, ומסקנה ארבע, שהמוח נקבע בלי מרווחים, כאילו באופן דטרמיניסטי, המסקנה היא שגם המנטלי נקבע בלי מרווחים. גם מה שאנחנו מחליטים ודוגלים בו, ערכים וכולי, גם זה נקבע באופן דטרמיניסטי. ומסקנה שש, על סמך חמש כמובן, זה שהחוויה שלנו, התודעה שלנו של רצון חופשי, זאת אשליה. כי בעצם הכל נקבע באופן דטרמיניסטי. זהו בעצם סיכום התמונה של הפיזיקליזם, הדטרמיניזם הפיזיקליסטי. עכשיו, גזניקה, כשהוא רוצה להתמודד עם הטענה הזאת ולהראות למה בעצם יש מקום לדבר על בחירה חופשית ועל כל המימדים הרוחניים שלנו, אז הוא בעצם אומר שהנחה 1 ו-2 מוסכמת לגמרי בין החוקרים. שהמוח זה תנאי הכרחי ומספיק למנטלי, ושהמוח הוא עצם פיזיקלי לחלוטין, מוסכם לחלוטין בין החוקרים. על זה אין מחלוקת. כן? טענה שלוש, הוא אומר, נתנויה במחלוקת קשה, כי יש קוונטים וכאוס ואמרגנטיות וכל הדברים האלה. ולכן טענה ארבע, שהמוח נקבע לא מרווחים, לא נכונה. וממילא גם החמש לא וגם שש לא. זה בעצם הטענה שלו. עכשיו אני אעמיק את הקושי, ואני אומר שאני חולק עליו, ואני כן מקבל את טענה שלוש. הוא הרי מוצא את הבאג בטיעון הזה בטענה שלוש, שהעולם הפיזיקלי הוא קבוע, אין בו מרווחים, הוא אומר יש קוונטים, כאוס, אמרגנטיות וכו', ראינו כבר את כל הדברים האלה. אבל בדיוק מה שראינו, ראינו שכל הדברים האלה לא נוגעים לדיון. זה אפילו לא בעיה פילוסופית, זה כמעט בעיה בהבנת הפיזיקה. זה קצת יותר מפתיע מאדם כזה, אבל הטענה שלי זה שכאוס, זה 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 מסגרת דטרמיניסטית לחלוטין, רק החישוב הוא מאוד מורכב ולכן אנחנו לא יכולים לעשות אותו, כן, בשביל לדעת מה יקרה בעוד n יחידות זמן אתה צריך e בחזקת n זמן חישוב, כן, זאת אומרת אתה צריך משהו זמן חישוב אקספוננציאלי או אפילו יותר מאקספוננציאלי, וכיוון שככה זה בעצם לא ניתן לעשות ניבויים על העתיד, אבל כמו שאמרתי שם, לא ניתן לעשות ניבויים בגלל בעיה טכנית, אבל באופן עקרוני העתיד קבוע באופן דטרמיניסטי, לכן כאוס לא נוגע לעניין. קוונטים הסברתי שגם לא נוגע לעניין, בגלל שבקוונטים מה שהאלטרנטיבה לדטרמיניזם זה אינדטרמיניזם. זאת אומרת, מה שקורה שם זאת הגרלה, אבל גם הגרלה זו לא בחירה חופשית. לכן הקוונטים לא מאפשר בחירה חופשית יותר מאשר תמונת העולם הקלאסית, הדטרמיניסטית. כמה שבחירה חופשית, הסברתי את זה בתחילת המהלך, בחירה חופשית זה מכניזם שלישי. זה לא דטרמיניזם וזה לא אינדטרמיניזם. אינדטרמיניזם זה משהו הגרלה, כן, עניין החלטות שרירותיות. בבחירה חופשית אנחנו מבינים שהמעשים שלנו הם תוצאה של שיקול דעת, לכן יש לנו אחריות לדברים האלה, זה לא איזה הגרלה שקורית לנו, מין משהו כזה שרירותי שקורה מאליו. לכן גם הקוונטים לא רלוונטי, ולגבי האמרגנטיות הסברתי שיש אמרגנטיות חזקה וחלשה, ואמרגנטיות חזקה אין לה שום אינדיקציה, ולכן זאת בסך הכל להגיד שיש לנו בחירה חופשית. או במילים אחרות, זה בסך הכל לראות ברגל של ההנחה הפיזיקליסטית. ולכן בעצם שלושת התחומים האלה, או שלושת המקומות האלה שבהם ניתן היה לחשוב שיש פער, בעולם הפיזיקלי אין פער, או לא פער רלוונטי לפחות. בכוונת אם יש פער, אבל פער אינדטרמיניסטי, ולא פער של בחירה. ולכן, וגם בסקלות הקטנות וזה, הסברתי בכמה היבטים למה זה לא נוגע אלינו. אז בעצם, הנחה שלוש גם היא נכונה. אז יוצא שבעצם הכל נכון. אז איפה בכל זאת הבעיה? זאת אומרת, כזה אני כתועה. כל הסכמה הזאת מורכבת מהנחות נכונות. זה תרגיל לוגי נהדר. ואת מציגים לפניך טיעון תקף שמוביל למסקנה, אתה לא מסכים למסקנה, אבל הטיעון כולו נשאר תקף. מי שמערער עליו, אני חושב שהוא לא צודק. אז מה בכל זאת קורה פה? יש פה איזשהו בג יותר יסודי. נדמה לי שהנקודה היא או בהנחה 1 או בהנחה 0. אז נקרא לזה אולי בהנחה, אתם יודעים, בהנחה 3, אפשר להסתכל על זה ככה. מה זאת אומרת? הרי הסברתי שתפיסת העולם הליברטנית, גם היא אומרת שהמוח שלנו, התהליכים המוחיים או העצביים שלנו, קובעים את ההתרחשויות המנטליות. אבל הרצון שלנו, יש לו יכולת להזיז אלקטרונים, לפי התפיסה הליברטנית. זאת אומרת, יכולים להיות אלקטרונים במוח שיזוזו, בלי שפועל עליהם כוח פיזיקלי. אלא כשאני רציתי או החלטתי לעשות משהו, או לחשוב משהו, או משהו כזה. ואז זה אומר, אחת משתיים, או שהמוח הוא לא תנאי הכרחי ומספיק למנטלי, וכאן אני נוטה לחשוב שזה לא נכון, הוא כן תנאי הכרחי ומספיק למנטלי, אני רק טוען שאת האלקטרונים במוח, המוח בעצם הוא עצם פיזיקלי לחלוטין, זה גם נכון, ועדיין מסקנה שלוש, שהעולם הפיזיקלי הוא קבוע, היא קצת מפוקפקת. היא קצת מפוקפקת לא כי יש מרווחים בפיזיקה, אלא בגלל שההנחה הדיברטנית אומרת שהרצון יכול להזיז אלקטרונים, יכול להתערב בפיזיקה. ולכן להגיד שבעולם הפיזיקלי אין מרווחים זה נכון באופן כללי, אבל לא בהקשר של המוח. ולכן ההנחה 4, שהמוח נקבע, אני הייתי אומר שאני כופר בהנחה 4, למרות ש... מסקנה, סליחה, 4. למרות ששלושת ההנחות הראשונות הן נכונות באופן עקרוני, מסקנה 4 שלכאורה יוצאת מהן בצורה לוגית תקפה, אני חושב שהיא לא נכונה. המוח הוא עצם פיזיקלי, העולם הפיזיקלי הוא קבוע, כי בפיזיקה עצמה אין מרווחים, אבל זה לא אומר שלא יכולה להיות השפעה של הפסיכי על הפיזי, או של הרוחני על הפיזי, ולכן לא נכון להסיק מכאן שהמוח נקבע באופן דטרמיניסטי על ידי הנתונים הפיזיקליים. יש אלקטרונים במוח שיזוזו בלי שפעל עליהם כוח. למרות שהמוח הוא אובייקט פיזיקלי לחלוטין, ולמרות שבחוקי הפיזיקה אין מרווחים. ואת אני מקבל את הנחה 1, 2 ו-3. זה תרגיל מעניין ברמה הלוגית, כי הרבה פעמים כשמציגים בפנינו טיעון תקף לוגית, יש לזה כוח שכנוע אדיר. יש מעלך עלינו קסם, הטיעון הלוגי. והרבה פעמים אנחנו לא שמים לב שבין הכפלים יש פה עוד איזושהי הנחה, או עוד איזשהו פער מסוים, או דילוג מסוים, בין ההנחות לבין המסקנה. ואני חושב שפה יש דילוג כזה. אני יכול לקבל את שלושת ההנחות הראשונות, ולא לקבל את מסקנה 4.
הרב, מה זה מנטלי אם ככה? אם מנטלי זה לפי ההגדרה של הרב, אז זה בעצם בחירה חופשית. זאת אומרת, יש משהו שמפעיל אותי.
לא, זה באמת שאלה של הגדרה. כשאני מדבר פה על מנטלי, אני מתכוון לומר, התחושות שלנו, שיקול הדעת שלנו, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, התהליכים הרוחניים, הנפשיים, שעוברים בתוכנו. למעט הרצון. זאת אומרת, הרצון שלי הוא לא, הוא משהו שפועל על המוח, לא נפעל על ידי המוח.
האם בגישה...
מה?
האם בגישה הזאת המוח הוא היצור הפיזיקלי היחיד שניתן להשפעה מנטלית, או יש גם יכולים להיות גם גופים נוספים, מה שקוראים טלקינזיס.
יש לי קופסה אף שאני גם... באופן עקרוני יכול להיות, אבל אין לי סיבה להניח שזה קורה. אבל יכול להיות, אם תביא ראיות, אז אין הכי נעמי. אני, בתפיסת העולם הליברטנית, אני חייב להניח את זה, שהמוח פה הוא חריג. האם יש עוד חריגים? לא יודע, אני לא מכיר. טלקינזיס בעיניי מאוד מפוקפק, אבל לא יודע, יש... היו כאלה שעשו ניסויים טלקינזיס וכן הגיעו לתוצאות, היו על זה הרבה ביקורות, כל הדברים האלה שנויים במחלוקת מאוד מאוד גדולה, אני לא בטוח עד כמה יש בזה ממש, אבל לא יודע, לא בדקתי את זה לעומק, ועקרונית יכול להיות, אני לא יכול להכחיש את זה.
סליחה, אבל הרצון עצמו הוא לא כוח פיזיקלי, נכון?
נכון.
אז איך כוח לא פיזיקלי בכל זאת מפעיל אלמנטים פיזיקליים? זה כביכול סותר את כל ה... אתה נמצא פה בפער של הוכחה.
לא, רגע, על מי חובת ההוכחה תאף נראה. אני כרגע הצגתי את התזה הנגדית לתזה של ששת הסעיפים של גזניגה.
כן, אבל היא לא מנומקת. הקטע הזה שרצון יכול...
עוד לא הגעתי.
להזיק. מה?
עוד לא הגעתי, אני אגיע.
אוקיי. יש לי סבלנות.
אני מציג כרגע זו מול זו את שתי האופציות.
אוקיי.
כמו שגם הוא לא הוכיח כלום. זאת אומרת, אף אחד לא הוכיח כלום. אני מציג פה שתי אופציות, ואחרי זה נצטרך לשאול את עצמנו, אוקיי, איך מכריעים? איך בוחרים? במי מהן אני מאמין או דוגל? אני רק אומר שהמבנה שהוא הציג כאן הוא לא מבנה תקף. אני יכול לקבל את 1 עד 3 ולחלוק על 4. האם לחלוק או לא לחלוק על 4? לזה צריך נימוקים אולי בפני עצמם, אבל קודם כל אני יכול. במובן הזה, הטיעון הזה לא מכריח את הדטרמיניזם. זה מה שרציתי בעצם לטעון כאן.
יש פה שאלה נוספת, לא רק איך הרצון יכול להשפיע. מי אמר שיש בכלל משהו שהוא חיצוני שזה הרצון?
אותו דבר, אוקיי.
כאילו, אתה יכול להגיד שיש פה השפעה של חייזרים.
כן, נכון.
אתה יודע, הטיעונים שלו מתבססים על המינימום של המרכיבים שהוא צריך בשביל להסביר. אתה מוסיף רצון, מאוויים, חייזרים.
אז בוא נראה באמת. זה מצטרף לשאלה הקודמת, אתה צודק. זה שתי שאלות. מי אמר שיש רצון ומי אמר ואיך רצון יכול להשפיע על מוח שהוא ייצור פיזיקלי. אז תראו, פה אנחנו באמת נכנסים לשאלה של איך מכריעים בין שתי האפשרויות האלה. אז כאן... אני רוצה לומר את הטענה הבאה. יש פה מצד אחד, כמו שאמרת, פשטות. אני צריך להכניס עוד אלמנט לתמונה שהוא לא מכניס אותו. התאר של אוקם לכאורה נותן לו עדיפות. מצד שני, התאר של אוקם זה עיקרון שעוזר לי לברור בין שתי תיאוריות ששתיהן מסבירות את כל העובדות ונראות סבירות באותה מידה. כאשר יש לי שתי תיאוריות כאלה, אז אני יכול להחליט מי מהן יותר פשוטה, ולפי זה לבחור. אבל השאלה האם באמת שתי התיאוריות האלה הן שקולות. אני רוצה לטעון שלא. למשל, אני אתן אולי דוגמה. נגיד שיש לי תיאוריה שבה יש שדה אלקטרומגנטי. אוקיי? יש... תורת האלקטרומגנטיות. יש שם שדה חשמלי ושדה מגנטי וכו'. ויבוא מישהו ויאמר, רגע, למה להניח שיש שני שדות? אולי יש רק אחד, רק שדה חשמלי, ואין שדה מגנטי. זה הרבה יותר פשוט. נכון, זה יותר פשוט, רק זה לא עומד במבחן העובדות. זאת אומרת, הפשטות היא לא קריטריון שעומד לעצמו. הפשטות היא קריטריון אחרי שאני נמצא בין שתי תיאוריות ששתיהן מסבירות הכל, או שתיהן סבירות באותה מידה, עכשיו אני אומר, טוב, אם זאת יותר פשוטה, אני אבחר אותה. אבל בין שתי תיאוריות שאחת עדיפה על השנייה, אז זה שהעדיפה היא פחות פשוטה, זה לא אומר שאני לא אקבל אותה. כן, זה כמו שראיתי פעם מישהו שטען כנגד התאר של אוקם, הוא אומר, תורת הקוונטים, הדבר האחרון, ותורת היחסות, הדבר האחרון שאפשר להגיד עליהן שהן תורות פשוטות. אז למעשה עדיפה המכניקה ניוטונית, למה אני בוחר את תורת הקוונטים, את הפיזיקה המודרנית? התשובה היא פשוט בגלל שהיא נכונה, כמו שאמר מיצ'יו קאקו, כן, הפיזיקאי היפני שכתב כל מיני ספרים פופולריים, אז זאת אומרת שתורת הקוונטים זו תורה מאוד בעייתית, מלאת פגמים, לא משכנעת, מורכבת, יש לה רק יתרון קטן אחד שהיא עובדת, שהיא נכונה. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאני אומר כאן. זאת אומרת שאתר של אוקם או עקרון הפשטות יגיע במקום שבו אני נמצא בדילמה שהיא שקולה, יש לי שתי אפשרויות, כל אחת מהן נשמעת לי סבירה, מסבירה את כל העובדות, ועכשיו השאלה, מי יותר פשוטה? אני טוען שאנחנו לא במצב שקול, וזו הנקודה החשובה. למה? בגלל שהליברטניזם בעצם נותן הסבר להרבה מאוד דברים שהדטרמיניסט לא יכול לתת להם הסבר. עוד פעם, יכול לתת להם הסבר עם כל מיני טענות אד הוק של אשליות וכולי. רשימת האשליות שהדטרמיניסט, או רשימת הדברים שהדטרמיניסט מסווג אותם כאשליות, זה מטורף. זאת אומרת, כמעט כל מה שאנחנו חשים עלי אדמות יגיד לנו הדטרמיניסט שזאת אשליה. זאת אשליה שאנחנו שופטים, זאת אשליה שאנחנו בוחרים, זאת אשליה שבאמת יש בן אדם שיש לו דחף לב בר כיבוש, זאת אשליה שיש מוסר, זאת אשליה שאנחנו מגנים אנשים, ואני מניתי רק כמה אשליות מתוך עשרות רבות. מבחינת הדטרמיניסט אנחנו חיים בעולם של מטריקס, בעולם של צללים. בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם שבדינו לעצמנו שהוא כולו אשליה, מאלף ועטף. אנחנו בעצם מכונה אוטומטית שמתנהלת בלי שום קשר, וכל התחושות וההכרעות וההתלבטויות והמוסר והגינוי והוויכוחים, זה הכל שטויות, זה הכל אשליות. עכשיו, להגיד שהדבר הזה הוא תיאוריה שקולה לתיאוריה שאומרת שכל זה הוא דברים אמיתיים, מה שאני מרגיש הוא באמת שם. זה כמו להגיד, למה להניח את קיומו של עולם חיצוני? זה שאני רואה אותו, שומע אותו, ממשש אותו, ולא יודע מה, כן, ותואם אותו, אז מה, יכול להיות שכל זה אשליה. אז מה יותר פשוט? למה להוסיף את קיומו של העולם החיצוני על קיומה של התודעה שלי? אפשר להניח רק את התודעה שלי, בלי להניח את העולם החיצוני, תיאוריה הרבה יותר פשוטה. למה רובנו, אני מניח, לא נאמץ אותה, למרות שהיא יותר פשוטה? כי זה לא make sense. זה לא make sense שיש מסביבי את כל הדברים האלה שאני תופס אותם, אני מכיר בהם, אני חווה אותם, ואני אגיד שכל אלה אשליות, הן לא קיימות. אז נכון שזה יוצר תוצאה שהיא כאילו יותר פשוטה, יש בה פחות ישים, אוקיי? זה התאר המקורי של אוקם, זה כמה שפחות ישים, זה הקריטריון לפשטות. אז, אבל זה לא make sense. זאת אומרת, אני משלם במחיר אינטלקטואלי מאוד כבד בשביל הפשטות הזאת, והפשטות הזאת לא שווה את המחיר האינטלקטואלי הזה. ואני חושב שאותו דבר קורה פה. יש לנו תחושה בסיסית שיש לנו בחירה חופשית. זה, אני חושב שלכל אחד יש את התחושה הזאת. ומנסים לשכנע אותנו שהתחושה הזאת היא אשליה. אני טוען שמי שרוצה לשכנע אותי שאינטואיציה בסיסית שלי היא אשליה, חובת הראיה היא עליו, ולא עליי. עכשיו, אם הוא יביא ראיות, אני צריך להיות ישר ולקבל את הראיות. אבל מי צריך להביא את הראיות, חובת הראיה היא עליו. ועכשיו אנחנו יכולים לנסות ולבדוק האם הוא הרים את הנטל הזה. האם הוא באמת הביא ראיות? והטענה שלי היא שלא. כי הראיות לטובת הדטרמיניזם הפיזיקליסטי, כמו שראינו לאורך כל הדרך, לא קיימות. לא ניסויים של מדעי המוח, לא הסיבתיות הפיזיקלית, לא טיעונים פילוסופיים, בשום מרכיב, לא הפילוסופיה, לא המדע, לא המרווחים במדע, וגם בסוף בסוף לא הדיאגנוסטיקה האישית, הניסויים המחשבתיים שעשינו בסוף הדרך. אף אחד מהם לא באמת נותן ראייה לכיוון הדטרמיניסטי, אלא להפך. יש טיעונים טובים מאוד לדעתי לטובת הליברטניזם, כאשר הדטרמיניסט תמיד יענה עליהם ויאמר שזאת אשליה. זה התירוץ שהוא תמיד ייתן. זאת אומרת, הוא בסופו של דבר יצטרך להציג עולם של צללים סביבנו, שפשוט עושה עלינו מניפולציות. אנחנו עושים כל מיני דברים, כי אנחנו כפויים, כי זה מכני, כי הכל זה חישוב עיוור, וכל התחושות שלנו מסביב, וכל התפיסות שלנו, הכל אשליות. אז אני חושב שבאותה מידה גם קיומו של עולם חיצוני, הוא אשליה לא פחות. אפילו יותר סביר להניח זאת אשליה. כי מי אמר באמת שיש? בהסתכלות, שופנאואר אמר פעם, שקאנט הרי יבחין בין הדבר שלעצמו לבין הדבר כפי שאני תופס אותו, הנומנה והפנומנה. ושופנאואר אמר על זה שיש דבר אחד בעולם שלגביו יש לי תפיסה של הדבר עצמו, לא של איך שהוא מופיע לעיניי, וזה אני עצמי. מישהו הזכיר פה את אני חושב משמע אני קיים, זה כאן זה מתקשר. זאת אומרת, שופנאואר בעצם טען שכשאני מסתכל על עצמי, אני מסתכל על עצמי מבפנים, כשאני מסתכל על השולחן אני תופס אותו מבחוץ. או על הקיר, או על כל דבר שמסביבי, או עליכם. אני תופס אתכם מבחוץ. אז אני מבין את, איך שאתם נתפסים אצלי, אבל אני לא יכול לדעת מה זה אתם עצמכם. כי אין לי הסתכלות עליכם מבפנים, אני מסתכל עליכם מבחוץ. הדבר היחידי שאני יכול להסתכל עליו מבפנים, זה אני עצמי. ולכן הטענה היא שכשאני תופס את עצמי, אז אל תספר לי שיש לי אשליות, כי את עצמי אני תופס מבפנים. אשליות זה תמיד כשמצג, המצג החיצוני לא משקף את מה שעומד מאחוריו. אבל כאן אני לא תופס את זה דרך מצג חיצוני, אני תופס את עצמי מבפנים. להגיד לי שזאת אשליה, זה בעצם לומר לי גם על עצמך אתה מסתכל מבחוץ, ולא רק שאתה מסתכל מבחוץ, אלא אתה גם מפספס. עכשיו מי? אני מפספס את עצמי, אני מסתכל על עצמי מבפנים. אז מי מבלבל אותי? זאת אומרת, מי עומד ביני לבין האובייקט שעליו אני מסתכל? הרי אני והאובייקט שעליו אני מסתכל זה אותו אובייקט. לא יכול להיכנס שום דבר ביניהם. אם יש משהו שבו אני בטוח זה זה, וכל הטיעונים הדטרמיניסטיים, כולל הטיעונים המדעיים והכל, הם פחות בטוחים בעיניי מאשר האמירה הזאת. אם כבר הייתי מטיל ספק בכל המדע עלי אדמות. כי מדע זה משהו שאני תופס אותו על ידי כלים של צפייה בעולם, שבעולם אני מסתכל מבחוץ. אולי אני טועה, אולי בלבלו אותי, הרי אם הכל אשליה, אז גם התפיסה המדעית היא חלק מאותה אשליה. גם אליה אני מגיע באמצעות שיקול הדעת שלי והשכל שלי. מי אמר שזה נכון? התפיסה הדטרמיניסטית והפיזיקליסטית קורטת את הענף שעליו היא עצמה יושבת. לכן, זה גם טענה נגדה, אבל אני אומר, מעבר לזה, קודם כל, בלי טענות נגדה, היא זו שצריכה להעביר ראיות כדי לצאת וידה על העליונה בביקוח הזה, וראיות אין לה. לא רק שאין לה, יש ראיות נגדה. ולכן אני חושב אתם יודעים, המוצאים מחברו עליו הראיה, כן, בכללי ההכרעה במשפט ובהלכה, יש להם שני תפקידים. תפקיד אחד זה שייך לסדר הדין. כן? סדר הדין בעצם אומר, מי זה שצריך לפתוח את הדיון, להביא ראיות? אז בדרך כלל התובע, המוצאים מחברו עליו הראיה. אבל יש לזה עוד משמעות לכללי ההכרעה. בהנחה שלא הביאו את הראיות. בסדר? אז כללי סדר הדין הסתיימו, המשפט הסתיים. עכשיו צריך להכריע. הכללים האלה של המוצאים מחברו עליו הראיה נוטלים חלק גם בהכרעה. לא רק בקביעה מי ידבר ראשון בבית הדין. כי אם אתה נטל הראיה היה עליך ולא הבאת הראיה, זה אומר שאתה תפסיד במשפט. זאת אומרת, כללי ההכרעה, לא רק שאתה צריך להביא ראיות, לא רק אומרים שאתה זה שצריך לדבר ראשון, אלא הם גם אומרים שאם לא דיברת, זאת אומרת, לא הבאת ראיה, הפסדת את הדיון. זאת אומרת, נפסק נגדך. ובמובן הזה אני אומר שמספיק לי להגיד שנטל הראיה הוא על הדטרמיניסט, ושהוא לא הרים אותו, זאת אומרת, שהוא לא הביא את הראיות, בשביל בעצם לומר, אוקיי, אז המסקנה המתבקשת היא ליברטנית. אני אגיד יותר מזה, הזכרתי את זה גם בעבר, את העיקרון של לק ספציאליס, גם עיקרון משפטי. אנחנו עוסקים פה בהכרעה בין שני דברים, בספר הצגתי את זה כדיון משפטי. יש קטגור וסנגור, והשאלה מה השופט יחליט, כן, אז זה בעצם, אני רק מתמצאת את זה כאן. הטענה שלי שיש עוד כלל הכרעה משפטי, מעבר למוצאים החברו עליו הראיה, וזה הלק ספציאליס. לק ספציאליס פירושו, שכאשר יש לי שני עקרונות שמתנגשים, העיקרון הספציפי גובר על העיקרון הרחב יותר. הזכרתי את זה כבר, והטענה שלי שמה שעומד פה בוויכוח או בשני הצדדים של המתרס, זה מצד אחד הטענה, העקרון הסיבתיות, שלכל דבר צריכה להיות סיבה, שזה בעצם דטרמיניזם, ומצד שני התחושה שיש לנו רצון חופשי. זה בעצם, אם נרצה לזקק, מה המוקד של הקונפליקט, של הדילמה. אז הסיבתיות מול אינטואיציה של רצון חופשי. עכשיו, בהנחה ששתי התפיסות האלה, שתי הטענות האלה, נראות לי מאוד סבירות, אני מקבל את שתיהן. מה אני אמור לעשות פה? אומרים לי בני דודינו המשפטנים, שעדיף, צריך להעדיף את העיקרון הספציפי. עכשיו השאלה, מי זה העיקרון הספציפי פה? אני אתן דוגמה, למשל, יש איסור בתורה לרצוח. אבל מחלל שבת בעדים והתראה חייב מיתה. עכשיו אני בדילמה, להרוג אותו או לא להרוג אותו, מצד אחד יש איסור לא תרצח, מצד שני יש חובה לסכול את המחלל שבת בעדים והתראה, במזיד בעדים והתראה, כן? מה עושים? העיקרון הוא שהחובה להרוג מחלל שבת היא החובה הספציפית, הלא תרצח הוא עיקרון כללי, ולכן יש להעדיף את הנורמה הספציפית על פני הנורמה הכללית, וצריך להרוג את מחלל השבת. אפשר להסביר את זה ככה, נגיד שהייתי מעדיף את הנורמה הכללית, והייתי אומר שעדיף לא תרצח, ולכן אני לא אהרוג אותו. במצב כזה, הפסוק שאומר מחללי עמות יומת יכול להימחק מספר תורה. אין מה, איך ליישם אותו? תמיד כשאני אבוא ליישם אותו, זה יהיה כרוך באיסור לא תרצח. לעומת זאת, אם אני אעדיף את העיקרון הספציפי, זאת אומרת, אם אני אעדיף את החובה לרצוח בחלל שבת, אני לא מוחק את הפסוק לא תרצח מהתורה. הפסוק לא תרצח קיים בכל ההקשרים האחרים, למעט מישהו שחילל שבת. זאת אומרת, האופציה הזאת משאירה בתוקף את שני העקרונות, ולכן היא עדיפה. אם הייתי מעדיף את איסור לא תרצח, אז העיקרון השני היה יורד מהמפה, הוא לא היה קיים בכלל. צריך לוותר עליו לגמרי. אם אני מעדיף את האופציה הספציפית, זה אומר שהעיקרון הרחב לא נמחק, אלא רק מסויג, קצת. אבל הוא נשאר בעינו. אני יכול להישאר נאמן לשני העקרונות. לכן אומרים משפטנים שכאשר יש דילמה מהסוג הזה, למשל סתירה בין שני חוקים, אז החוק הספציפי תמיד גובר. אותו דבר בהלכה. ואני חושב שגם כאן אותו דבר. יש לי אינטואיציה סיבתית, שלכל דבר יש סיבה. יש לי גם אינטואיציה שבני אדם יש בחירה חופשית. מה זה העיקרון הספציפי ומה העיקרון הרחב? ברור שהעיקרון הספציפי זה האינטואיציה של הבחירה. כיוון שעקרון הסיבתיות מדבר על בני אדם ועל חפצים דוממים ועל כל דבר עלי אדמות. ועקרון הסיבתיות אומר שלכל דבר יש סיבה. זה מאוד רחב. מה שאני רוצה זה לסייג את זה, לא לבטל את זה. לסייג את זה ולומר שאצל בני אדם יש סייגים. כשבני אדם בוחרים, שם זה לא פועל באופן דטרמיניסטי. זה סייג ספציפי. אם אני אעדיף את האינטואיציה הליברטנית על האינטואיציה הסיבתית, אני נשאר עם שתי האינטואיציות ביד. כי אני גם מקבל את האינטואיציה הסיבתית בכל מקום אחר, חוץ מבחירות של בני אדם. ואני גם מקבל את האינטואיציה של בחירה חופשית ביחס לאירועים מסוימים שבהם בני אדם בוחרים. ולכן העיקרון של אקס ספציאליס, כן, של העדפת הספציפי, גם הוא בעצם אומר לי שצריך להכריע לטובת הליברטניזם. ולכן אני חושב שבהיעדר טיעונים מוחצים לטובת אחד מהצדדים, וראינו שבעצם אין כל כך טיעונים מוחצים, מה שנשאר לי זה א', המוצאים לחברו עליו הראיה, וב', על אקס ספציאליס. ומבחינת שני הכללי ההכרעה האלה, נדמה לי שהליברטניזם יוצא וידוע לעליונה. אני אומר יותר מזה, יש טיעונים מצוינים לטובת הליברטניזם, וראינו אותם. רק שהדטרמיניסט תמיד אומר, כן, כן, אבל זה אשליה. כי אני אומר לו, תראו, רגע, אבל אנחנו רואים שכך וכך, הוא אומר, כן, מה שאתה רואה זה אשליה. רגע, אבל אנחנו חווים כך וכך, כן, אבל מה שאתה חווה זה אשליה. אז כאילו יש לו תירוץ לכל טיעון שאני מעלה נגדו, אבל התירוץ הזה בונה עולם של מטריקס, אני לא יודע האם להגיד, טוב, אז אין פה ראיה, אבל עדיין יש לי את הכללי ההכרעה, או שאני אומר, אל תבלבל לי את המוח, יש לי ראיות מצוינות, ואל תספר לי שכל מה שאני חושב זאת אשליה. זה לא טיעון נגד. כמו בבית המשפט, אני יכול להגיד, תראו, אני לא לוויתי, מישהו תובע אותי על הלוואה, אני אומר, אני לא לוויתי. כן, אז יש המוציא מחבור עליו הראיה, אז התובע צריך להביא את הראיות. אז הוא מביא שני עדים שלוויתי. מה כן, אבל אולי העדים הם משקרים, או שהם ישלו את עצמם, הם חיים באשליות? יכול להיות, נכון? זה קורה לאנשים. האם זה יתקבל בתור דחייה של הראיה? זאת אומרת, האם בסוף השופט יזכה אותי רק כי אני מחזיק בממון, כי המוציא מחברו עליו הראיה? או שהוא בעצם יאמר, מה פתאום? אל תבלבל את המוח, יש לי שני עדים, בשביל להגיד שהם משקרים או הוזים או מה שלא יהיה, אתה צריך להוכיח, לא מספיק להגיד שהכל אשליות, זאת לא טענה קבילה באותה מידה כמו הטיעונים שעולים נגד. כשאני מעלה טיעוני נגד ואתה אומר לי, לא, הכל אשליה, זה לא טיעון נגד, זה התנצלות. אז לכן הכרעה מכוח ראיות, ולא רק הכרעה מכוח כללי הכרעה. ואולי משפט אחרון בקשר להכרעות האלה, יש בחזון איש בכמה מקומות, הוא מחדש חידוש מאוד מעניין בקשר למוציא מחברו עליו הראיה. הוא אומר שם, בדרך כלל אנחנו רגילים שהמוציא מחברו עליו הראיה, בעצם פירושו שמי שמחזיק בכסף יזכה, בהיעדר ראיות מי שמחזיק בכסף יזכה. זאת אומרת, המוחזק זה מי שמחזיק בכסף. עכשיו, מה קורה כאשר השור שלי הזיק את השור שלך, וזה ברור, יש עדים על זה, אוקיי? אבל אני טוען ששמרתי כמו שצריך. ואם שמרתי כמו שצריך, אז אני פטור. והוא טוען שלא, הניזק טוען שלא. אז המוציא מחברו עליו הראיה אומר שהניזק, הניזק בעצם צריך להביא את הראיות. כי הם מוצאים בחנו עליו הראיה. החזון איש אכן אומר שהניזק צריך להביא את הראיות, אבל הוא מנמק את זה לא בכלל של המוצאים מחברו עליו הראיה, אלא הוא מנמק את זה בזה שהטענה ששמרתי כמו שצריך, והשור שלי נגח בכל זאת, היא טענה גרועה. טענה לא סבירה. כי לשמור כמו שצריך, פירושו לשמור באופן כזה שלא יקרה נזק. עכשיו, יכול לקרות נזק גם אם שומרים כמו שצריך. הגמרא מדברת על מצבים כאלה. אבל זה מצבים נדירים. כי כל הרעיון של שמירה זה שהשמירה מונעת את הנזק. אם אתה רוצה לטעון ששמרת כמו שצריך ועדיין קרה הנזק, חובת הראיה היא עליך. והניזק יזכה בדין, הניזק יזכה בדין. למרות שהניזק הוא התובע. הניזק הוא התובע. אבל הניזק יזכה בדין. למה? ואין ראיות לשום צד. זה טוען כך וזה טוען כך, והניזק הוא התובע. אז איך הניזק יזכה בדין? הרי יש כלל המוצאים החברה עליו הראיה. רואים פה, ויש לזה עוד דוגמאות, שבמקום שאתה טוען טענה לא סבירה, גם זה יכול להשית עליך את נטל הראיה. זאת אומרת, הסבירות של הטענה יכולה להשפיע על השאלה מי הוא המוחזק. לא רק ההחזקה הפיזית בכסף. או במילים אחרות, מי שטוען טענות גרועות או טענות ראועות, זה עצמו יכול לחייב אותו בנטל הראיה. ולכן גם אם הדטרמיניסט יאמר, תראה, אתה מציג תפיסה שיש בה גם גוף וגם נפש, זה יותר מורכב, אני אומר שיש רק גוף, נטל הראיה הוא עליך. אני אומר לא, כי הטענות שלך הן לא סבירות. אז למרות שהתיאוריה שלך יותר פשוטה, כמו שאמרתי קודם עם אתר שלא קם, למרות שהתיאוריה שלך יותר פשוטה, אתה צריך להביא את הראיות. כי אל תספר לי שכל מה שאנחנו, גם אתה וגם אני מרגישים, זה אשליות. זה טענה חלשה. לטענה הזאת אתה צריך להביא ראיות. כיוון שאין לך ראיות, אז נדמה לי שאתה לא ידך על, על, על התחתונה.
אפשר לשאול? אפשר לשאול? אתה הבאת, בעולם המשפט אכן קיימים שני הנטלים האלה, נטל הבאת הראייה, ואחרי שאתה מתחייב להביא את הראיות, או עליך החובה להביא את הראיות, יש את נטל השכנוע. אלה שני הנטלים. ומה שמפריע לי בטיעון שלך זה שאנחנו נמצאים במצב שעל הנושא של הרצון, אתה לא נתת תשובה שמתאימה לכל הניתוח הפיזיקלי שעשית. נקודת המוצא שלך הייתה שכל מה שמתרחש במוח זה פיזיקה, הגענו לנושא של הרצון, לא הצלחנו להסביר למה ברצון, הרצון יכול להשפיע על אלמנטים פיזיקליים. ואז אתה נמצא לדעתי במצב שנטל הבאת הראייה עובר אליך, ואם אתה לא יכול את זה להרים, אז הפסדת בנטל השכנוע.
אז אני אנסה לענות על זה. השאלה, איך אני יודע את חוקי הפיזיקה, שמכוחם בעצם הדטרמיניסט טוען את הטענות שלו? אני יודע מתצפית, נכון? המדע עובד על תצפיות. ראיתי, עשיתי ניתוח מדעי, והגעתי למסקנות שלי, אוקיי? גם לתחושה או למסקנה שיש לי בחירה חופשית, אני מגיע באמצעות תצפית. רק תצפית פנימה ולא החוצה. והתצפית פנימה אומרת לי שהפעולות שלי נעשות מתוך בחירה חופשית. ובשביל להכחיש את הדבר הזה, בעיניי זה כמו להכחיש תוצאה מדעית. לא רואה שום הבדל. כיוון שגם הדטרמיניסט חווה בדיוק את מה שאני חווה. הוא רק טוען שזאת אשליה. אבל גם הוא חווה שהפעולות שלו הן פעולות חופשיות. עכשיו אני שואל, אז למה להניח זאת אשליה? אני צופה בזה, יש לי ראיה תצפיתית. אני מסתכל על עצמי ואני רואה באופן ברור, חווה, באופן ברור שיש לי בחירה חופשית. ולכן בעיניי זה שווה ערך לכל התצפיות שמובילות לעקרון הסיבתיות ולחוקי המדע ולכל הדברים האחרים. בעיניי זה נתון שאם אתה רוצה לטעון שהוא אשליה, נטל הראיה הוא עליך. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה להגיד יותר מזה. יש את האנשים לא שמים לב, יש את עקרון הקוגיטו של דקארט. קוגיטו ארגו סום, כן, אני חושב משמע אני קיים. דקארט בעצם מוכיח כאן את קיומו של האדם באמצעות טיעון לוגי. הוא אומר, אם אני חושב, כנראה יש מי שחושב, וכיוון שכך, אז אני קיים, לא משנה, אפשר לפלפל בעניין הזה, אני לא אכנס את זה כאן, אבל זה הטיעון שלו. אנשים לא שמים לב שהטיעון הזה מוכיח את קיומה של הנפש, ולא את קיומו של הגוף, כי הוא מוכיח את קיומו של האובייקט החושב. האובייקט החושב זה לא הגוף, זה השכל, זה קיומה של המחשבה, אוקיי? אני מדבר גם בעולם מטריאליסטי. בעולם המטריאליסטי, מה שהוכחתי זה את קיומה של המחשבה ושל משהו שחושב. אבל זה שהמשהו הזה הוא גופני, את זה אי אפשר להוציא מעקרון הקוגיטו. או במילים אחרות, אני אתרגם את זה לשפה לא פילוסופית, כאשר אני חוקר את העולם הפיזיקלי ומגיע למסקנות פיזיקליות, אני בעצם משתמש בשכל שלי, במחשבה שלי. ולכן, אם אין לי אמון ביכולות הקוגניטיביות, בתהליכים המנטליים שלי, אז גם את העולם הפיזיקלי אני לא אקבל. הטענה שלי זה שהתפיסות שלי את עצמי, יש להן תוקף הרבה יותר חזק מאשר על התפיסות שלי את העולם. כי התפיסות שלי את העולם יסודן באמון בכלים שאני תופס אצלי עצמי. בשכל, במחשבה, בתצפית, בניתוח. מאיפה אני יודע שהעיניים עובדות? כי אני מגיע למסקנה עם השכל שלי שהעיניים כנראה אמינות, ומה שהן מראות לי באמת קיים בעולם. אז מי יותר בסיסי? הפיזיקלי או המנטלי? המנטלי, כי באמצעות המנטלי אני תופס את הפיזיקלי. האנשים חושבים שלהגיד שהעולם הפיזיקלי קיים זה ברור. ועכשיו אנחנו בוא ננהל ויכוח האם יש גם מרכיבים מנטליים, רוחניים, נפשיים, לא יודע, משהו כזה. אוקיי? אני אומר הפוך בדיוק. מה שבטוח זה שהדבר המנטלי קיים, זה ברור. אתה רוצה לטעון שיש גם עולם פיזיקלי שהעסק הזה מתנהל בתוכו? תביא ראיות, זה כבר, אני מסכים לזה אגב כמובן, אבל אני רק אומר, זה הטיעון המשני. לא הקיומה של הרוח הוא הטיעון המשני. קיומו של החומר הוא הטיעון המשני. הרוח היא זו שתופסת את זה שהחומר קיים. אז איך אפשר להגיד שקיומו של החומר יותר בטוח מקיומה של הרוח? אם לא הייתה רוח, גם לא הייתי מבין שיש חומר, כי לא היה דבר כזה הבנה. מה זה מבין? לא, כן, אני חושב מה שמעני כאן, זה ממש הטיעון של דקארט. ולכן כל ההסתכלות הזאת, כמה שעזרא אמר קודם, בעצם זה מבטא הסתכלות שמאוד מפוצה אצל הרבה אנשים, גם אצלי, אני חושב, הרבה פעמים אני מבחין בזה, שאיכשהו הפיזיקלי הרבה יותר בטוח, על המנטלי אפשר להתווכח, על הרוחני אפשר להתווכח, הפיזיקלי הוא הרבה יותר בטוח. מה פתאום, זה בדיוק הפוך. המנטלי והרוחני הרבה יותר בטוח, כי את זה אני תופס בהסתכלות לתוכי פנימה. אני לא מסתכל על זה מבחוץ, אני מסתכל על זה מבפנים, וזה ברור לי שהוא קיים. עכשיו השאלה, האם קיים גם עולם פיזיקלי, חיצוני? אולי כן, אולי לא. זאת אומרת, זה אפשר לדון. אני כמובן נוטה לחשוב שכן, אבל בעיניי זה הרבה פחות בטוח מאשר הרוחני, ולהגיד שבגלל השיקולים של הפיזיקה, אני אכחיש את קיומו של המנטלי ושל הרוחני, זה בעיניי להפוך את התמונה על פיה.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך לחלוטין, אבל זה בדיוק מה שמפריע לי. אגב, לאותה מסקנה גם הגענו בסדרת השיעורים על קיומו של אלוהים, הגענו בסוף למסקנה שהכל הוא תוצאה של אינטואיציה פנימית. ואז אני אומר, אני מסכים איתך, זאת גם ההרגשה, בדיוק מה שביטאת שלי ולדעתי גם של כולנו. אבל אז השאלה, למה אני צריך עכשיו להתחיל את כל הניתוח הפיזיקלי? אם מראש ההרגשה שלי אומרת שיש את המנטלי, אז אני כבר זז לכיוון של רצון חופשי, אני לא צריך להתעסק עכשיו עם הפיזיקלי. אני מאוד נחמד להתעסק עם הפיזיקלי, אבל הוא לא מהווה אצלי שום מרכיב, כי אני כבר התחלתי את הניתוח מזה שבמנטלי אני מרגיש שזה המצב הנכון.
אני מסכים לטענה הזאת חלקית. אני אגיד למה. משתי סיבות הייתי אומר. סיבה אחת זה שהעובדה שיש לי מרכיבים מנטליים לא אומרת שיש לי בחירה חופשית. היא רק אומרת שהמנטלי קיים, אבל המנטלי יכול להתנהל גם באופן דטרמיניסטי. להגיד שבתוך המנטלי הזה גם יש התנהלות ליברטנית, זאת אומרת שיש רצון חופשי, זה לא נגזר מעובדת קיומו של המנטלי. אני זיהיתי לאורך הדרך את המחלוקת בין הליברטנים לדטרמיניסטים, והצמדתי לזה את הוויכוח בין מטריאליסטים לדואליסטים, לכאלה שחושבים שיש חומר ורוח. ואמרתי שבסך הכל המחלוקת באמת מתנהלת בין שני אלה. אבל ברמה המושגית, אתה יכול להיות דואליסט דטרמיניסט. אתה יכול להאמין שקיים רוח, קיימת רוח וחומר, ועדיין כל העסק מתנהל באופן דטרמיניסטי, גם הרוח וגם החומר. לכן הטענה שאני טוען כאן היא נגד הפיזיקליזם, או המטריאליזם, אבל זה לא בהכרח אומר שיש לנו בחירה חופשית. בשביל להגיד שיש בחירה חופשית צריך עוד עבודה. דבר שני, אני רוצה לטעון, שבכל זאת אתה צריך להיות ישר, ולפעמים המסקנה שאליה אתה מגיע מראה לך שההנחה שעליה התבססת לא נכונה. זה יכול לקרות. זאת אומרת, אם נגיד הייתי עושה את העבודה שמצפה ממני המטריאליסט, הדטרמיניסט לעשות, והייתי עובר על הטיעונים ועושה מחקר ומגיע למסקנה שטעיתי, אין מרכיבים רוחניים ואין לנו בחירה חופשית, העולם כולו חומר. אז היה, אם הייתי ישר מספיק, ואני מקווה שהייתי ישר מספיק, אז הייתי אומר, אוקיי, אז כנראה נקודת המוצא שממנה יצאתי לדרך הייתה מוטעת. אדם צריך להיות ישר מספיק כדי להיות מוכן להודות שגם אם נקודת המוצא שלו הייתה X, המסקנה שאליה הוא הגיע Y, מוכיחה שה-X ההוא לא היה נכון. עכשיו, לכן, אם הייתי משתכנע מטיעוניו של המטריאליסט והדטרמיניסט, והוא היה משכנע אותי שבעצם נקודת המוצא שלי, שהכל מתחיל מהתפיסות ומהרצון החופשי ומשיקול הדעת ומהמרכיבים הרוחניים, כל הדברים האלה לא נכונים, כי יש הוכחות מדעיות שזה לא נכון, יכול להיות בהחלט שהייתי אומר, אוקיי, אז אני אזרוק את ההנחות האלה, למרות שהן נורא בסיסיות אצלי, כי אדם צריך להיות ישר, לפעמים גם דברים נורא בסיסיים אצלי, יכולים להתברר כלא נכונים. לכן היה חשוב לי להראות, שאין למטריאליסט טיעוני נגד. זה לא מוכיח שהוא טועה, אבל זה לא מאלץ אותי לוותר על נקודות המוצא שלי, זה הנקודה החשובה. ואת העבודה על הפיזיקה עשיתי, לא כדי להוכיח שאני צודק, אלא כדי שלא תהיה הוכחה לזה שאני טועה. כי אם תהיה הוכחה לזה שאני טועה, אז למרות שנקודת המוצא שלי היא כמובן דואליסטית וליברטנית והכל, היושר האינטלקטואלי היה מחייב לוותר על זה. עם כל הכבוד לנקודות המוצא, היו לי כבר בחיים נקודות מוצא שהתבררו לי אחרי זה שטעיתי. אז גם פה יכול להיות שאני טועה. זה שזה נקודת המוצא שלי, זה לא אומר שאני עכשיו לא מוותר עליה בשום צורה. זה סתם להיות נעול. זה רק אומר שבשביל לוותר על זה צריך ראיות טובות. וזה אני מסכים, ראיות חזקות. ומה שניסיתי להראות במהלך הזה, זה שאין ראיות חזקות כאלה. Okay. אין ראיות בכלל כאלה, לא רק לא ראיות חזקות. ולכן אני יכול להישאר עם התפיסות הבסיסיות שלי, לכן גם סיימתי את המהלך בניסויים מחשבתיים. הסברתי שהניסויים המחשבתיים בעצם תפקידם, אחרי שאין לי ראיות לפה ולשם, לא הפילוסופיה הכריעה את זה, ולא הפיזיקה או המדע הכריעו את זה, ולא מדעי המוח, אז מה נשאר? מה שנשאר לי זה לבדוק איפה האינטואיציה שלי עומדת, כי אז אני אומר שבהיעדר ראיות אני נשאר עם האינטואיציה שלי, כל עוד הצד השני לא הביא ראיות, ואז אני צריך לבדוק מהי האינטואיציה שלי, ועשינו סדרה של ניסויים מחשבתיים, שתפקידם היה לברר לנו, כל אחד לעצמו, איפה הוא עומד אינטואיטיבית עם העניין הזה, ואם אני מגלה שאני עומד אינטואיטיבית עם בחירה חופשית, זוכרים את האדם של בורידן למשל, הניסוי המחשבתי שעשינו שם, אז שם נדמה לי באופן ברור יוצאת תפיסה ליברטנית, אז יש לי, אני מגלה בתוך עצמי אינטואיציה ברורה, אינטואיציה ליברטנית ברורה. עכשיו, כאשר אני רואה שהפילוסופיה והפיזיקה ומדעי המוח והכל לא נותנים לי הכרעה ברורה לא לפה ולא לשם, אני נשאר עם האינטואיציה שלי, למה להניח שהאינטואיציות האלה לא נכונות בלי ראייה? לכן יש טעם לעבודה הזאת, זאת אומרת, העבודה הזאת לא תכריע, אבל אני רק צריך לוודא שהיא מונעת את ההכרעה המנוגדת. זה המטרה.
הבנתי, תודה.
עכשיו...
הרב, בעולם המדעי, איך החלוקה בין דטרמיניסטים לליברטנים?
מה זאת אומרת, איך החלוקה?
כלומר, כמה, מבחינת אחוזים או...
אני לא עשיתי סטטיסטיקה ואני לא יודע... יש סטטיסטיקות על אמונה בקיומו של אלוקים, אני לא מכיר סטטיסטיקות על דטרמיניזם, אבל מההתרשמות שלי, בין חוקרי מוח, נעזוב כרגע את הדיסציפלינות האחרות, כי הם לא כך מתעסקות בזה, בין חוקרי מוח יש רוב גדול לדטרמיניסטים. רוב אולי אפילו מוחץ לדטרמיניסטים. אבל כמו שאמרתי, חוקרי מוח אין להם שום ערך מוסף בשאלה הזאת, כי זאת שאלה פילוסופית.
והפילוסופים? אצל הפילוסופים?
לא יודע. אצל פילוסופים זה יותר קשה, כי השאלה איך אתה מגדיר פילוסופים, מי זה פילוסוף? חוקרי מוח יחסית קל לדעת מי חוקר מוח ומי לא. זו דיסציפלינה די מוגדרת. פילוסוף זה כל אדם נבון שעוסק במחשבה, אתה לא חייב להכיר את כל תולדות הפילוסופיה כדי לחשב פילוסוף, להפך. זאת אומרת, לפעמים ההיכרות הזאת תפריע לך לחשב כפילוסוף, כי אלה שמכירים את כל תולדות הפילוסופיה והגויות וכולי, הם פרופסורים לפילוסופיה, הם לא פילוסופים. כמו שפרופסורים לספרות הם לא סופרים, ופרופסורים לשירה הם לא משוררים, גם פרופסורים לפילוסופיה הם לא פילוסופים. הרבה אנשים לא שמים לב לעניין הזה, אבל רוב הפרופסורים לפילוסופיה אין בינם לבין פילוסופיה ולא כלום. זאת אומרת, הם יודעים, במקרה הטוב כמובן, הם יודעים את תולדות הפילוסופיה, מה אומרים פילוסופים, מה אומר מה שהפילוסופים אומרים וכו'. בסדר, אבל השאלה אם יש להם איזושהי הגות משלהם, יש להם יכולת להכריע בשאלות פילוסופיות, אפשר לתת קרדיט לתפיסות שלהם או לעמדות שלהם בשאלות פילוסופיות שונות? מי אמר? זאת אומרת, אולי גם אם הייתי נותן קרדיט לפילוסופים, לא הייתי נותן בהכרח קרדיט לפרופסורים לפילוסופיה. שני דברים לגמרי שונים, למרות שכשתסתכלו בהתייחסויות הרגילות, אומרים לך, זה פילוסוף. מתכוונים למה הוא פרופסור לפילוסופיה. ואף פעם לא יגידו לך על חוקר שירה שהוא משורר, נכון? זה מאוד מוזר הדבר הזה, בפילוסופיה איכשהו התחום התשתש, אבל אני חושב שבפילוסופיה יש בהחלט גבול ברור בין פילוסופיה לבין חוקרי פילוסופיה, בדיוק כמו בשירה ובספרות ובכל תחום אחר, אגב, גם בהלכה. בהלכה יש את אותו תשטוש שחוקרי תלמוד או חוקרי הלכה הרבה פעמים נכנסים לתוך הדיון ההלכתי בעצמו, אבל בכלים המחקריים, ואז זה בעצם עוד פעם מבטא איזשהו תשטוש בין החוקר שאמור להסתכל על התחום במבט אובייקטיבי, לבין מי ששותף ליצירה של התחום עצמו. אחת הדוגמאות לזה, אני כבר נכנס לעניין הזה, אחת הדוגמאות לזה זה פעם אני כתבתי מאמר פרובוקטיבי על גיור, לא פרובוקטיבי, אבל מאמר שעורר הרבה מאומות, אני בעיניי לא פרובוקציה, הוא באמת תיאר את מה שנכון. על גיור, ואני רציתי לטעון שאין ולא הייתה בתולדות ההלכה עמדה שוויתרה על קבלת מצוות בגיור. שאבי סגי וצבי זוהר כמובן כתבו שזו המצאה של המאה ה-19 קבלת מצוות, ולפני כן זה לא היה, פשוט המרצות. אז כתבתי שם שאין ולא הייתה עמדה כזאת, זה פשוט המרצות להגיד את זה. אז היו שם, היה מישהו שכתב תגובה, הוא פרופסור למשפטים, שהיה חייל שלי פעם במילואים, והוא כתב שם תגובה, הוא אומר, מה זאת אומרת, יש את הרדץ אופמן שכתב כך וכך. עכשיו, ועוד מקורות. אז אמרתי שם, לגבי רוב המקורות אני לא מסכים. הם לא אומרים את זה. יש לי ויכוח איתו בניתוח של המקורות עצמם. לגבי רדץ אופמן, לפחות במקום אחד או שניים, אני יכול להסכים שזה מה שרדץ אופמן כתב, ואז זה בסך הכל אומר שאין פה עמדה הלכתית של הרדץ אופמן, יש פה טעות. וכיוון שכך עדיין אין עמדה הלכתית בתולדות ההלכה שמבטרת על קבלת מצוות. יש רדץ אופמן שכתוב באותיות כתב רשי וכרוך בספר שחור עם אותיות זהב. נכון? טעות. יש טעויות שכתובות בכתב רשי וכרוכות בתוך ספר קודש. זה לא אומר שיש עמדה הלכתית כזאת. מה אני מתכוון? וגם הוספתי שאמרתי שבסוף זה לא התפרסם התגובה שלי, לא משנה, אבל כתבתי שם שההבדל הוא פרופסור למשפטים. ופרופסור למשפטים מבחינתו צודק בהתייחסות שלו. כי אם רדץ אופמן אמר את זה, אז מבחינתו על המפה ההלכתית יש עמדה כזאת. זה נכון. כי הוא, בתפקידו כחוקר, אמור לתעד את העמדות השונות ואת הדעות השונות, ולא להיות מעורב בעצמו. כן, יש איש הלכה המובהק שאמר את זה, ורדץ אופמן היה איש הלכה מובהק, לא ספק. מצד שני, אני לא חוקר. אני משתתף בדיון עצמו, בדיון ההלכתי עצמו, אני איש הלכה לעניין זה. אז אני אומר לך שמה שרדץ אופמן אומר זה לא עמדה הלכתית אחרת שאני לא מסכים איתה. זה סתם טעות. וכיוון שכך, אני כאיש הלכה לא מחויב לשמור על הריחוק האקדמי ולהגיד יש דעות כאלה ואחרות. דעות שיוצאות מחוץ לפריימוורק המקובל, הן פשוט לא קיימות. זה שאתה כתבת את זה בכתב רשי, זה לא אומר שיש דעה הלכתית כזאת. זה לא עומד בשום מבחן של המקורות, של גמרא, של תפיסות הלכתיות בסיסיות. אז לכן, תמיד אני יכול לכתוב אותיות בספר בכתב רשי, שבו כתוב שאין אלוקים ולא צריך לקיים מצוות. אז יש עמדה הלכתית כזאת, ויכול להיות שאני גם פוסק מובהק, נגיד, בהקשרים אחרים. אבל כתבתי את זה בספר. אז מה זה אומר? שיש עמדה הלכתית עכשיו שלא צריך לקיים את ההלכה? יש שם, יבוא מתמטיקאי ויכתוב ש2 ועוד 3 שווה 6 בספר מתמטיקה, אוקיי? והוא מתמטיקאי מדופלם, חוקר מתמטי ידוע ומפורסם. בסדר, אבל פה הוא התבלבל, הוא טעה. אז זה אומר שיש עמדה מתמטית ש2 ועוד 3 שווה 6? לא. עכשיו, מי שחוקר מה עושים מתמטיקאים צריך גם להביא את זה, כי הוא חוקר, הוא אמור לתעד, הוא לא אמור להביע עמדה, הוא קובע את החוקר. אבל מתמטיקאים יכולים בהחלט להגיד אין דעה מתמטית ש2 ועוד 3 שווה 6. גם אם יש מתמטיקאי שכתב את זה, אז הוא יתבלבל, הוא טעה, אוקיי? במובן הזה, ההבדל בין פילוסופיה ופילוסופים וחוקרי פילוסופיה הוא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, החוקרי פילוסופיה יודעים את כל מה שאמר כל אחד. להחליט מי צדק או להביע עמדה בדיון הפילוסופי עצמו, זה לא תפקידו שחוקר פילוסופיה, וגם לא בהכרח יש לו ערך מוסף בדיון מן הסוג הזה. זה יותר עניינם של פילוסופים, שגם עליהם אפשר להתווכח אם יש להם ערך מוסף או לא. עכשיו לך תגדיר מי זה פילוסוף. אדם שחושב, לא יודע מה, ועוסק בסוגיות האלה, הוא פילוסוף. אי אפשר לעשות סטטיסטיקה כשקבוצת היעד שלך לא מוגדרת. אז לכן, לא רק שלא עשיתי את הסטטיסטיקה הזאת, אני לא יודע איך אפשר לעשות אותה. אז לכן על השאלה הזאת אני לא יודע לענות, ולצערי, פחות או יותר סיימנו את הזמן, אז אני את הנספח, את הסיכום, אבל את הנספח אנחנו כבר נעשה בפעם הבאה. בנספח בעצם בפעם הבאה, אני אתחיל לעסוק בהיבטים הדתיים של הסוגיה. עד כאן זה היה מהלך פילוסופי-מדעי, לא קשור להלכה, לתורה, לדת, לאמונה. מכאן והלאה אני אנסה לדבר, ייקח לנו עוד איזה פעם או פעמיים, ולדבר על... בעצם גמרתי את המהלך, כשאמרתי את המהלך, עכשיו גמרתי. גמר כרגע. בשני הפעמיים, פחות או יותר פעמיים הבאות, מה שאני ארצה, לראות את ההשלכות הדתיות שלהם. תפיסה דטרמיניסטית שמחויבת לתורה, להלכה, ליהדות, ומה אומרת התפיסה הדתית על בחירה ועל משמעותה וחשיבותה וכו'. זה בעצם רק מספחים לדיון, בדיון גמרנו פה.
הרב, כן. הרב, השאלה שלי הייתה, כיוון שאין לי הוכחה מוחלטת או חזקה שאני צודק, אני לוקח בדעתי את האפשרות שאני טועה, ולכן אני אומר, בוא נראה את שאר העולם. אם יש הרבה אנשים שטוענים, ההפך ממני, בוא נחשוב. זה מה ש... זאת, זה היה בסיס השאלה שלי.
זה תמיד טוב, גם אם אין הרבה אנשים שחושבים אחרת ממני, ובטח אם יש הרבה אנשים חכמים שחושבים אחרת, זה בהחלט מדרבן אותי לחשוב. אבל אחרי שחשבתי והגעתי למסקנה, אני לא מעניין אותי מה אומרים רוב האנשים. זה כמו הבדיחה על רבי יונתן אייבשיץ, אתה יודע, שבא אליו הכומר ואומר לו, למה אתם לא הולכים אחרינו? הרי אנחנו הרוב. רבים לעתות, אנחנו הרוב. אז אומר לו רבי יונתן אייבשיץ, אני הולך אחרי הרוב במקום שאני בספק. אם אני לא בספק, אני לא הולך אחרי הרוב. זאת אומרת, אם יש לי חתיכת בשר עם פלומבה שמצאתי ברחוב, ורוב החמודות שמוכרות בעיר הזאת הן מוכרות טריפה, האם אני צריך... עם פלומבה של כשרות מצאתי את זה, כן? האם אני, אסור לי לאכול את זה כי אני צריך להניח זה טריפה? מה פתאום? בחתיכה שאני לא יודע מה היא, אני הולך אחרי רוב החנויות. האם יש חתיכה שמצאתי אותה עם פלומבה של כשרות, אז היא חתיכה כשרה, אין לי ספק לגביה. במקום שאין לי ספק לגביה, אני לא הולך אחרי הרוב. מי שרוצה להכריע שאלות לפי לעשות סטטיסטיקות מה אומרים רוב האנשים, או אפילו רוב האנשים החכמים, לא יגיע רחוק. אני לא ממליץ.
לא זאת הייתה כוונתי. הכוונתי הייתה שאני צריך להבין יותר מה הם אומרים.
לא, אני מנסה ככל יכולתי להבין מה שהם אומרים, ונדמה לי שניסיתי לתאר את זה וגם תקפתי את זה. אני התייחסתי למה שאנשים אומרים, אני לא התעלמתי מזה. אבל אחרי שהגעתי למסקנות שלי, אז זה שהרבה אנשים חושבים אחרת, אז מה אני יכול לעשות? זאת המסקנה שלי. אולי אני טועה אגב, זה לא איזה גאווה שאומר שלא יכול להיות שאני טועה והם כולם אידיוטים. אני לא חושב שהם אידיוטים, יש שם אנשים חכמים מאוד. הרבה יותר חכמים ממני, זה ברור. אבל בסדר, אבל אלה המסקנות שלי, אני לא יכול לעשות... שקר בנפשי, ובדקתי ככל יכולתי את מה שהם אומרים, וזה המסקנה שלי באופן ברור, עד שלא יוכיחו לי אחרת, זה מה שאני חושב.
שר כוח.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
שלום.
שלום.